רבותיי, אנחנו בפרק ה', פסקה ג'. האמת שפסקאות ג' וד' קשורות אחת לשנייה, אז אולי נקרא את שתיהן ואפילו נספיק את שתיהן היום. העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלמה. אין העולם דבר עומד על מצב אחד, כי אם הולכו הוא מתפתח. וההתפתחות האמיתית השלמה מוכרחת היא להביא לו את הבריאות הגמורה, החומרית והרוחנית, והיא תביא את אור חיי התשובה עימה. פסקה ג', פסקה ד', רוח התשובה מרחף בעולם, כלומר פסקה ד' היא בעצם המשלימה את פסקה ג', רוח התשובה מרחף בעולם, והוא נותן לו את עיקר צביונו ודחיפת התפתחותו. הוא ברח בסמיו ומעדן אותו ונותן לו את כל כישרון יופיו והדרו. טוב, אז אולי הקדמה קצרה. אנחנו יודעים שהאופי של העולם שלנו, שהוא נברא חסר. כלומר, הרמח"ל למשל בספר דעת תבונות כותב, שבעצם העולם שלנו, בעולם שלנו יש שני צמצומים. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בגבורה, כך אומרים חז"ל, אז הוא ברא את העולם בגבורת הצמצום. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא בעצם צמצם פעמיים, כשהוא ברא את הבריאה. קודם כל, צמצום ראשון, שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה שלא כמדרגתו, כלומר הבריאה היא לא הבורא. זה צמצום ראשון. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא משהו שהוא קרוב אליו, או אפילו הוא עצמו, חס ושלום. בצמצום ראשון הקדוש ברוך הוא ברא בריאה כזאת שהיא לא הוא, נקרא לזה בריאה חסרה. אם כן, 100% שהקדוש ברוך הוא ברא הוא לא 100% של הבורא בעצמו. הוא יכול לברוא 100%, הרבה יותר גדול מה100% שהוא ברא. זה צמצום ראשון. ב', גם הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, אם אנחנו מדברים על האדם, האמת שזה על כל הבריאה מצד האמת, אבל כרגע נדבר על האדם, ובפרט על ישראל, האדם נברא חסר. לדוגמה, האבן לא צריכה לאכול. היא שבעה תמיד. היא נבראה שבעה. היא גם לא גדלה, אף פעם. לעומת הצומח למשל, או החי, ודאי האדם, האדם נברא חסר, הוא נברא רעב, ולכן הוא צריך לאכול, וגם אחרי שהוא שבע, הוא שוב פעם נהיה רעב, והוא שוב פעם צריך לאכול, וכו'. למשל, החי נברא לבוש, הוא לא צריך להתלבש, האדם נברא לא לבוש. בקיצור, מדרגות בבריאה, בהשלמת החיסרון שצריכים להשלים. בכל אופן, אם נתמקד כרגע באדם, הבריאה האנושית, יש בה בעצם שני צמצומים. צמצום אחד שהוא לא הבורא, האדם הוא לא הבורא, אם כן המאה אחוז של האדם הוא לא המאה אחוז של הבורא, של הקדוש ברוך הוא, ב' שהאדם בעצמו נברא חסר, ולכן הוא צריך השלמה. אם כן, הטבע של העולם, האופי שלו, שהוא הולך ומתפתח, שהוא הולך ומשתלם, כמו שאנחנו מכירים, אשר ברא אלוהים לעשות. אם כן, בעולם הבריאה הכל שלם, בעולם העשייה פה בעולם שלנו, אשר ברא עולם הבריאה אלוהים לעשות בעולם העשייה, צריך לעשות. האדם צריך להמשיך לפתח את העולם. יוצא בעצם שהתכונה של העולם, שהוא כל הזמן מתפתח, הוא כל הזמן מתקדם. אין בו, מה שכאן הרב אומר, עומד על מצב אחד. האדם הוא לא, העולם הוא לא מציאות שעומדת על מצב אחד. כלומר, זה לא איזה מצב סטטי קבוע. זה לא נכון. אלא העולם הוא כל הזמן הולך ומתפתח. עכשיו, באיזה רבדים העולם מתפתח? מצד האמת, בכל הרבדים. הוא מתפתח, אם למשל ניקח את שתי הדוגמאות, או את שני הערכים הבסיסיים של החיים, העולם מתפתח מבחינה חומרית, והעולם מתפתח מבחינה רוחנית. למשל, בואו ניקח דוגמה פשוטה. העולם מתפתח מבחינה חומרית, כלומר, אם האדם הוא מרכז הבריאה, והשכל של האדם הוא מרכז האדם, ברמת הטבע, אז השכל כל הזמן הולך ומתפתח. הידיעות שהאדם יודע ביחס לטבע, לדוגמה, הידיעות האלה הולכות ומשתדרגות כל הזמן. ומילא השכל האנושי יודע לתרגם את הידיעות שהוא לומד, שהוא מכיר מחדש, יודע לתרגם את זה היום למשל לטכנולוגיה. אם כן, אנחנו רואים שהעולם הטכנולוגי הולך ומתקדם. למשל, הדוגמה אולי הפשוטה ביותר, המצויה ביותר, זה עולם המחשבים. אני זוכר שקניתי פעם ראשונה מחשב, אז אמרו לי משפט שלא כל כך הבנתי אותו. אמרו לי, אתה יודע שעוד שנתיים המחשב שלך יהיה פח זבל. לא כל כך הבנתי. זאת אומרת, אני קונה מחשב, עולה אלפי שקלים, אתה אומר שעוד שנתיים לא יהיה מה לעשות איתו. הוא יהיה תקין, הוא יהיה בסדר, אבל הוא לא... השתדרגנו כבר. עכשיו, זה לא רק ברמת המהירות. זה בצורת, נו, מישהו פה יכול לעזור לי? זה לא רק ברמת המהירות, אלא ב... לא, מעבר לזיכרון, מעבר לצדדים הטכניים. זה צורת החשיבה של המחשב, נכון? איך זה נקרא? המעבדים, או, זה חיפשתי. המעבדים עובדים אחרת. אחרי חודש, אתה אומר שזה היה טוב מה שאמרו לי אחרי שנתיים. כן. כלומר, צורת העבודה היא אחרת לגמרי. אם כן, הנה דוגמה טובה, שהעולם שלנו הולך ומתפתח. אומר הרב, פסקה ג' מה? או, הנה. אומר הרב, העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלמה. כלומר, קודם כל אומר הרב כלל, עיקרון, בטוח, הכרחי. הכרחי שבסוף העולם יגיע למצב של תשובה, ולא סתם תשובה, תשובה שלמה. כלומר, אני מתחבר אליך, הכרחי שהעולם יגיע מבחינה רוחנית למה שהוא באמת צריך להיות בסוף. גם, שנייה אחת, גם העולם בכלל, וגם כל אחד מהפרטים. הכרחי. מדוע? כאן הרב קובע אקסיומה, הוא קובע עובדה. העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלמה. הכרחי. לא לשכוח את הכותרת של הפרק. הכרחיות התשובה. איך אנחנו יודעים שזה הכרחי? אולי זה אפשרי? אולי אין כאן ודאות? אולי זה ספק? מאיפה אתה יודע שזה הכרחי? אומר הרב, אין העולם דבר עומד על מצב אחד. העולם שלנו, כמו שאמרנו עכשיו באופיו, בתכונתו, הוא עולם חסר. והעולם הזה כנברא חסר, אם אפשר לומר, הוטלה על האדם האחריות להשלים. ויות שאנחנו גם רואים שהאדם הולך ומתפתח ומשלים, וגם אנחנו אנשי אמונה כמובן שיש כאן מנהיג לבריאה, יש כאן התחלה ויש כאן אמצע ויש כאן סוף, יש כאן תהליך אחד שבעצם מתחיל מנקודת המוצא והולך לנקודת התוצאה. אז אין העולם דבר עומד על מצב אחד. כי אם הולך הוא מתפתח. אז אם הוא הולך ומתפתח מבחינה חומרית, כמו למשל מדע וטכנולוגיה, ואנחנו רואים איך הוא הולך ומתפתח, הולך ומשתדרג, ניקח את עולם הרפואה. פעם מחלות שהיא לא היה להם מרפא, היום זה דבר שהוא, לומדים את זה בכיתה ג' איך לרפא מחלות כאלה ואחרות. אז אתה רואה שמבחינה חומרית, מבחינה טבעית העולם הולך ומתפתח. אז אם מבחינה טבעית העולם הולך ומתפתח, אז מבחינה רוחנית אתה מעלה על דעתך שהעולם לא יתפתח? זה ברמה של ההיגיון. עכשיו ברמת האמונה. אם אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא עולם חסר, אבל שם בו את האדם שיפתח את העולם ויביא אותו להשלמתו, ואנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם דרך בני אדם, אז אם מבחינה חומרית הקדוש ברוך הוא רוצה שבני אדם ישלימו את העולם מבחינה חומרית, אז מבחינה רוחנית, ודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה שבני אדם ישלימו את העולם מבחינה רוחנית, וכנראה שהוא ברא את העולם באופן כזה שישלימו את העולם מבחינה רוחנית. אז יש כאן בעצם שתי רמות של, נקרא לזה, יחס. או היחס ההגיוני, אם אתה רואה שהצדדים התפילים של החיים מתפתחים, אז ודאי שהצדדים המשמעותיים של החיים מתפתחו. זה מבחינה הגיונית. ב', מבחינה רוחנית אמונית, אם אתה רואה, אם אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא באדם כוחות לפתח את העולם מבחינה חומרית, אז ודאי שהוא ברא את האדם עם כוחות כאלה לפתח את העולם מבחינה רוחנית. וודאי שיש לעולם הזה מטרה שנקראת לתקן עולם במלכות שדי, בסוף זה יקרה. אבל גם מי שיגיד אני לא מאמין, תסתכל בעיניים פשוטות, תסתכל בעיניים שכליות ועיניים הגיוניות. בעיניים שפשוט רואות את העולם שלנו היום ועולם שלנו לפני 500 שנה. זה הכל. בואו נקרא את זה שוב. העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלמה. אין העולם דבר עומד על מצב אחד. כי אם הולך הוא מתפתח. והוא מתפתח בכל הרמות. החל מרמת הגוף, דרך רמת החוכמה, עד רמת התשובה. בפסקה הבאה נראה יותר מזה. וההתפתחות האמיתית השלמה, כלומר לא רק ההתפתחות המדעית הטכנולוגית של לעשות את החיים יותר נוחים, יותר נעימים, יותר מפותחים, יותר קלים, יותר רחבים, שגם זה חשוב, אבל לא רק זה. וההתפתחות האמיתית השלמה, ההתפתחות האמיתית בערכי החיים, במשמעויות החיים, במהויות החיים, בקיצור, התפתחות התשובה. עד שוויה ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כפשוטו. וההתפתחות האמיתית השלמה, מוכרחת היא להביא לו את הבריאות הגמורה. את הבריאות, כלומר את המצב התקין, לא את המצב של הסטייה, של המחלה. החומרית והרוחנית. ואם ממילא זרם ההתפתחות של החיים של העולם, הוא מתפתח בשני הכיוונים שלו, החומרי והרוחני. החומרית והרוחנית, והיא תביא את אור חיי התשובה עמה. עד לכאן אז היינו אומרים, התשובה זה חלק מתהליך ההתפתחות של העולם. אם כן, התשובה זה מצטרף, התשובה מצטרפת אל המהלך של ההתפתחות החומרית. אומר הרב פסקה ד', לא הבנת מה שהתכוונתי פסקה ג'. מה זאת אומרת לא הבנת? זה לא שהתשובה היא גם מתפתחת עם החומר שמתפתח. התשובה היא המנוע שמניע פה את הכל. כלומר, באופן סמוי, מה שבאמת מניע את התפתחות העולם זאת התשובה. אלא שכלפי חוץ זה מתלבש בלבושים חומריים. תכף הוא נתן דוגמה נפלאה מאוד. כשנדבר עליה בהמשך בבניין אמונה בצורה מסודרת, אבל נזכיר רגע את הדוגמה הזאת תכף. לכן אומר הרב, רוח התשובה מרחף בעולם. והוא לא השכל האנושי, הסקרנות האנושית, הטכנולוגיה, בואו ניקח את הסקרנות, לא הסקרנות האנושית, היא זאת שמפתחת את הידיעות ואת הטכנולוגיה. לא. התשובה, הרצון הכן והפנימי האמיתי של האדם, להיות שב ללוקיו. זה מה שמניע באמת את המדע ואת הטכנולוגיה, ותכף ניתן דוגמה לזה. רוח התשובה מרחף בעולם, והוא נותן לו את עיקר צביונו, ודחיפת התפתחותו. מה שדוחף פה את ההתפתחות מתחת לפני השטח, מה שמצוויין מלשון צביון, את המציאות, זה באמת התשובה. תכף אולי נסיים את המשפט הזה, הוא בירח בסמיו, גם דבר עמוק מאוד פה. אבל קודם כל, אם כן, פסקה ג' העולם הולך ומתפתח בכל רמותיו חומרי ורוחני, ב' ההתפתחות הרוחנית היא זאת שבעצם נותנת את הדחיפה גם להתפתחות החומרית. עכשיו בואו ניתן איזה דוגמה וכבר שאלות. דוגמה אחת. הרב כותב בספר עדר היקר, אולי נקרא את זה, למה אנחנו אומרים בעל פה? עוד טיפה, ניתן דוגמה כדי להבין את זה. חבל שאין את זה לפניכם, אבל בלי נדר בבינה נמונה אנחנו לא לומדים את זה בצורה מסודרת. אבל משהו אחד פה. כמה דברים, אני מחפש את השורות שמעניינות אותנו. רק שנייה אחת. הנה. במאמר עבודת אלוקים, במאמר עבודת אלוקים, זה בספר עדר היקר, עמוד קוף מבית, שורה בערך שישית מלמטה. תראו מה כותב הרב. הפוך על הפוך. ממש, זה העיתון של היום, ממש. ואם יזדמן איזה דור או דורות, כלומר, אם תהיה תקופה היסטורית כזאת, שכל מושגיהם הכלליים נתעלו והתפתחו. כלומר, אם תהיה תקופה היסטורית כזאת, שהמושגים הכלליים, כלומר חוכמות החול, נגיד מדעי הטבע, הידיעה במדעי הטבע, תלך ותתפתח. ועל אותה החלקה של, נגיד זה אולי רגע, אחרת, השכל האנושי יגיע להישגים מתקדמים מאוד ביחס לדורות הקודמים. אבל זה ביחס לחוכמות החול, כלומר חוכמת החול היום וחוכמת החול לפני 100 שנה, אנחנו נראה את ההתפתחות, נראה את ההשתדרגות, נראה את התובנות, את ההשלכות של התובנות האלה וכו'. ואם יזדמן איזה דור או דורות שכל מושגיהם הכלליים נתעלו והתפתחו, ועל אותה החלקה של המושגים האלוהיים לא שלחו המפתחים ועובדים יד. אנחנו נלמד עוד בצורה מסודרת, אבל בתורה יש בדרך כלל, באופן כללי, נגיד ככה, יש שני מקצועות בתורה. יש מקצוע שיותר עוסק בתורת המעשה, בתורת מה לעשות, זה נקרא מקצוע הלכה, ויש תורה שיותר עוסק בתורת המחשבה, תורת האידיאל, תורת הרעיון, תורת הערך. וזה נקרא תורת האגדה. יש מקצוע הלכה ויש מקצוע האגדה. אומר הרב, אם תהיה תקופה היסטורית כזאת, שהשכל האנושי יתקדם ברובד של חוכמות החול, החילוני נקרא לזה, ונגיע להישגים מתקדמים מאוד בחוכמות החול, אבל ביחס להבנת האלוקים, מה שנקרא חוכמת האגדה, אמונה, קבלה, ביחס לחוכמת האלוקים, ועל אותה החלקה, של המושגים האלוקיים, מה שאנחנו קוראים לימוד אמונה, אגדה, לא שלחו המפתחים והעובדים יד. כלומר, השכל האנושי מאוד מאוד התקדם, אבל בעצם החלקה שהוא התקדם בה, היא רק החלקה של חוכמת החול, ולא החלקה של חוכמת הקודש. ביחס לחוכמת הקודש, אנחנו עדיין נכיר את אלוהים רק איך הוא מתגלה אלינו במובן המעשי ההלכתי, ולא במובן הרוחני הרעיוני שקדם לממד המעשי ההלכתי. אבל מצד שני, בחלקה של חוכמות החול, התקדמנו מאוד. אז רוצה שכפחו שכן איזה פער. יש פער בין ההתפתחות המדעית והטכנולוגית של חוכמת החול, לבין ההתפתחות הרוחנית. אני אגיד את זה בצורה ציורית רק כדי להבין את זה. תשאל אמא מצויה. תגידי, מה את רוצה שהבן שלך ילמד? הוא ילמד אסטרונומיה, כדי להיות אסטרונאוט, או ילמד שור שנגח את הפרה? מה אמא הרגילה תגיד? שור שנגח את הפרה? מתי פעם אחרונה הבן שלי ראה פרה? מתי הוא ראה שור שנוגח פרה? מה זה רלוונטי בכלל למציאות עכשיו? זה העיר העתיקה בסוסיה שם, אפשר לראות את הסמטאות, איך השור נגח את הפרה. אנחנו חיים בדור של טכנולוגיה, על מה אתה מדבר? אנחנו עוד מעט מגיעים לירח כבר, הגענו כבר. כלומר, כלפי חוץ, זה רק ציורי, נוצר כאן איזה פער בלתי נסבל, בין ההישגים, החוכמה וכו', שאדם הגיע אליה בחוכמת החול, אל מול המקצוע שנקרא תורה, שכלפי חוץ, אנחנו לא מבינים את המשמעות הפנימית של שור שנגח את הפרה. מה זה שור, מה זה פרה, מה המשמעויות, איך זה רלוונטי בכלל אלינו, איך שור שנגח את הפרה סך הכל דוגמה לעיקרון רוחני וממילא הלכתי. אז אנחנו תקועים ברובד ההלכתי של היה פעם שור, והייתה פעם פרה, והתנגח בה. כך זה נראה לנו. במקום להבין את העיקרון הספרתי, את השורש הרוחני שעומד פה. אז באמת אותה, אם אתה תגיד אסטרונאוט, ודאי שעדיף על שור שנגח את הפרה, מה בכלל אתה משווה? אם תחשבו על זה רגע אובייקטיבית, צאו עכשיו רגע מהנגיעות שלכם, היא צודקת האימה הזאת. שור שנגח את הפרה זה נראה פרימיטיבי לגמרי. ואסטרונאוט זה נראה טכנולוגי לגמרי. מתקדם מאוד. רק שנייה, אנחנו באמצע המשפט, שנייה. אז אם יבוא דור כזה, אם יזדמן איזה דור או דורות של מושגים, שכל מושגים הכלליים ניתלו ונתפתחו, ועל אותה החלקה של המושגים האלוקיים, לא שלחו המפתחים ועובדים יד, חוכמת החול התפתחה מאוד, העמיקה מאוד. חוכמת הקודש, במובן היותר פנימי שלה, מקצוע האגדה, האמונה, הקבלה, הסברות הפנימיות של המציאות ההלכתית המעשית, זה נשאר עדיין בוסרי, זה שדה בור, לא חרשו אותה. ועל אותה החלקה של המושגים האלוקיים, לא שלחו המפתחים ועובדים יד, מה התוצאה תהיה? אז נשאר אותו הדור במצב שפל ואומלל. כי כביכול, השכל מתקדם לממד האנושי הטבעי, ולא מתקדם לממד האלוקי הרוחני. אם כן, התוצאה תהיה, והבקיעים הדתיים מתרבים בו פרץ על פני פרץ. ואז אתה תראה התחלנות. אתה תראה התחלנות, כי היהדות נראית פרימיטיביות עתיקה, לא רלוונטית לתקופה, כי הספרות, נקרא לזה התורנית, היא נשמעת סיפורים של פעם. לא, מה זה שייך אלינו עכשיו? לדור המודרני שלנו? איך אומרים היום למיננם השקרי? מה זה קשור לשנת 2000? איפה אתה חי? ואז באמת התוצאה תהיה חס ושלום התחלנות. כלומר, אדם בעל יכולות, כישרונות וכו', הוא מחפש לפתח את היכולות שלו. וכביכול התורה, היא נראית עתיקה. לפני 1,000 שנה, 2,000 שנה. ואז התוצאה תהיה חילוניות. כלומר, התוצאה של החילוניות הפרקטית המעשית, היא תוצאה ש, כך אומר הרב, תכף נראה, היא תוצאה שהשכל האנושי והאלוקי כבר יכול להגיע לעומקים יותר ממה שהוא לפני כן, הרבה יותר גדולים. אבל ברובד האנושי זה בא לידי ביטוי, ברובד האלוקי זה עדיין מפגר. ואז ממילא נוצר ריחוק, נקרא לזה חוכמתי, מנטלי, וממילא גם מעשי ביחס לתורה. ואז, הנה שנייה, ואין לו רפואה, אם כן, אז מה הפתרון להתחלנות? מה הפתרון לבקיעים הדתיים? מה הפתרון לזה שלא רוצים לשמור את הדת, הלכה? אומר רב, ההלכה זה תוצאה, אי שמירת ההלכה זה תוצאה. זה תוצאה של זה שלא חפרת במושגים הרוחניים של התורה. למה אנשים אוהבים פלאפון? כי השכל האנושי הביא אותם לטכנולוגיה. למה אנשים לא רוצים הלכה? שזה, להבדיל 1,000 דולר, אתה מקביל על הפלאפון, זה הצד המעשי. כי לא פיתחת את זה מהממד המדעי שלה בתורה, המדעי אלוקי, הרוחני. ואז הפתרון ממלא, ואין לו רפואה, כי אם בעבודה שכלית מרובה, בעומק הצד הפנימי שבתורה. ברגע שילמדו פנימיות התורה, ממילא אנחנו נשלים את הפער של, נקרא לזה, השכל האנושי, חוכמות החול, מול השכל האלוהי, שזה הפנימיות של התורה, שהיא בעצם הפער הזה יצר את ההתחלנות, ואז ממילא אין לו רפואה, כי אם בעבודה שכלית מרובה בעומק הצד הפנימי שבתורה, מצד הזיקוק של חוכמת אלוקים, שהיא אור העולם שבתוכה. עכשיו תראו, מדהים. עד שההתמדה הגדולה בלימוד מקצוע התורה, שנקרא אגדה פנימיות התורה, של העובדים החלוצים, חלוצים זה לא רק אלה שמייבשים את הביצות החומריות. חלוצים זה גם אלה שמייבשים את הביצות הרוחניות. בעיקר אלה שמייבשים את הביצות הרוחניות. אם כן, מקצוע האמונה ילך וישתלם, ילך ויתפתח. עד שההתמדה הגדולה של העובדים החלוצים תשלים את המהלך הנכשל אשר פיגרו איזה דורות בהתרשלותם. הנה הגענו עכשיו לנקודה שלנו. עד שיתרוממו המושגים האלוהיים, לעומת אותו הגובה של ההתפתחות השכלית והמידותית של התרבות הכללית, שעלה עליו הדור בכללותו. כן, לאט לאט, אחרי שהיה הפער הזה, לאט לאט המושגים האלוהים התרוממו, עד שזה יהיה באותו קנה מידה, שכלי, תרבותי, מנטלי, נפשי וכו' וכו'. זה לא הפקולטה לפילוסופיה מול הפקולטה לפיזיקה. זה לא במד הזה, זה יותר עמוק מזה. אבל בהקשר הזה אפשר אולי קצת להסביר את זה ככה. והנה עכשיו הגענו לנקודה. ובזה תהפך הכללה לברכה. כלומר, אותה הכללה של ההתחלנות, שהייתה תוצאה של הפער שנוצר בין השכל האנושי לשכל הרוחני, יכריח אותנו לפתח את השכל הרוחני, לפחות לאותה קומה, לאותו ערך, באותו קנמידה של השכל החילוני, נקרא זה החוכמתי החילוני, חוכמות החול, ואז ממילא ההתחלנות שהייתה כללה, תהפך לברכה, היא תהיה הקטליזטור, היא תהיה המנוע, שיכריח אותנו לגלות סודות התורה, לגלות עומקים בתורה, שלא היינו בהם, לא היינו שייכים אליהם לפני כן, שחשבנו שאנחנו לא צריכים אותם לפני כן. ובזה תהפך הכללה לברכה, כי הריחוק של המושגים הבא מצד ההתפתחות הכללית בעולם, יפנה דרך לבניינים שכליים רחבי ידיים, בחוכמת הקודש, שאף על פי שכבר היו גלויים לגדולי הרוח וכו' וכו'. יוצא לפי זה דבר עצום, שבעצם כל ההתפתחות של השכל הטכנולוגי, השכל המדעי עם הקו טכנולוגי, זה בעצם תוצאה, רוח התשובה, בואו נחזור אלינו, רוח התשובה, צריכה להיות תשובה בעולם. התשובה בעולם היא בכל הרמות. הנה דוגמה אחת, היא גם ברמה של הכרת התורה, או מכה תורה. האם אתה בהלכה או גם בהגדה? האם אתה בהופעות המעשיות של האלוהים במציאות? או אתה בשורשים הרוחניים. חייבים להגיע לשורשים הרוחניים, זה גם סוג של תשובה, לאיזה עומק של תורה אתה מגיע. עכשיו, איך אנחנו נגיע לתשובה ברובד של העומק הלימודי הזה? על ידי זה שהשכל האנושי, התרבות הכללית התקדם, אז לפי חוץ מה נראה, שמה מתפתח פה? החומר. אבל כל המגמה שהחומר הזה התפתח, זה כדי שיבצר הפער עם השכל האלוקי. מה יקרה כשתיבצר הפער עם השכל האלוקי? התחלנות. ואז מה אתה תהיה מוכרח? לפתח את השכל האלוקי. יוצא שכל ההתפתחות של השכל החומרי, זה בעצם נדחף מאחורה, מה שדוחף אותו מאחורה, זה הצורך לעשות תשובה בשכל האלוקי. השכל האלוקי דוחף את השכל החומרי. אז כרגע בשלב הראשון מתגלה השכל החומרי, השכל האלוקי עדיין בפוטנציאל, נשאר אחורה, מופיע התחלנות. מה התרופה, מה הרפואה להתחלנות? להשלים את הפער עדי השכל האלוקי. הנה השכל האלוקי ישתלם. אם כן, מה אתה רואה? שכלפי חוץ, מה שכאילו נבנה פה, מה שכאילו מתפתח פה, זה השכל החומרי, ובעצם מה שדוחף אותו באמת, זה השכל האלוקי. מה אתם אומרים על זה? גאונות, אה? בניין אמונה. אנחנו אבל עוד נימד את זה. זה מה שכתוב פה, שבאמת מה שדוחף, רוח התשובה מרחף בעולם, והוא נותן לו את עיקר צביונו ודחיפת התפתחותו. אף על פי שמה שכרגע נראה מתפתח כלפי חוץ, כמו שהדומה שהזכרנו עכשיו, זאת ההתפתחות החומרית. פה מדובר על שכל אנושי מול שכל אלוקי.
המציאות זה הפוך.
מה הפוך?
המציאות זה הפוך. הרבנים הגדולים, הם כותבים מה שהם כותבים בהתאם לצורך של הדור.
מה? לא הבנתי מה אמרת.
הרב קוק כתב את מה שהוא כתב, כי הוא הבין שזה צורך הדור.
זה מה שאתה חושב, הרב קוק כתב מה שהוא כתב, כי זאת התורה.
אבל למי הוא כתב את זה?
סליחה, אנחנו עכשיו לומדים אורות התשובה על פי מה שכתוב בעיתון היום? בניין אמונה על פי מה שכתוב בעיתון? לא, אני מסכים שרבנים צריכים להיות רלוונטיים. אני מסכים, תורה צריכה להיות רלוונטית. אבל התורה לא מתחילה מהרלוונטיות. התורה מתחילה מהמוחלט, מהנצח, מהאידיאל, מהאמת. מה זה קשור? מה, רבנים צריכים להיות מונעים על פי מה שכתוב בעיתון, להסביר איך זה, איך, איך זה, איך מה שכתוב בעיתון כתוב בעצם בתורה? מי זה העיתון בכלל? הפוך. מה שכתוב בתורה, זה מה שכתוב בעיתון. הפוך בדיוק. לא הבנתי, ארי, מה אתה אומר. דרך אגב, זה קשור לשאלות שאתה שואל שאתה יושב פה. חשב שהוא יברח לי. יש לי בעיה עם השאלות שלך, תראה איך אני מתייחס ברצינות. מה השאלה?
הרב קוק כתב את מה שהוא כתב.
כן. כי זאת התורה. כי זאת התורה. אתה עכשיו שואל, אתה עכשיו מעיר הערה אחרת. שישנן תורות כאלה, שעוד לא כמו שראינו בשיעורי קודש וחול, עוד לא הגיע הזמן לפרסם אותם בעולם. בסדר. זה שעוד לא הגיע הזמן לפרסם בעולם, זה לא אומר שזה לא תורה. זה תורה.
שההתפתחות המוכנית התקדמה, הגיע הזמן לכתוב את מה שהרב קוק כתב, ואם זה
ההתפתחות
החומרית התפתחה בעקבות זה.
תרשה לי רגע להגיד את זה אחרת. העולם, בואו נסכם רגע, העולם נברא חסר. שאתה לא מסכים או לא מבין, תעצור אותי, בסדר? העולם באופי נברא חסר, מסכים? א', ב', העולם נברא חסר, כי הקדוש ברוך הוא סומך על בני האדם, בעיקר על ישראל, שישלימו את החיסרון. שיהיו שותפים עם הבורא בבריאה. בסדר? יפה. עכשיו, איך סדר התפתחות השלמת החיסרון? איך סדר התפתחות העולם? או אולי לפני כן. עכשיו, מה צריך להתפתח בעולם? איזה חיסרון צריך להתפתח בעולם? שני חסרונות. הגשמי והרוחני. החומרי והרוחני. בסדר. עכשיו הגענו לנקודה הזאת. איך סדר ההתפתחות? מה שמניע פה את הכל, זה הפוטנציאל של ההתפתחות הרוחנית. איך זה יופיע על ידי התפתחות חומרית? מה שיהיה גלוי לעין זאת ההתפתחות החומרית. אבל מה שמניע מתחת לפני השטח את הכל, זאת ההתפתחות הרוחנית. אז בשלב הראשון אנחנו נראה התפתחות חומרית, בשלב השני תופיע התפתחות הרוחנית, שהדוגמה שהזכרנו עכשיו היא דוגמה אחת לנושא הזה. בסדר או לא? הסברתי יפה דווקא, לא רע. כן, ליאור.
לא יודע, נכון? יוצא מתוך זה
שני דברים. שני, למרות שאתה ספרת, כן.
אחד, שעולם היה חייב להגיע למצב הזה.
ש?
שחול... מעל הרוח.
לא מעל הרוח, החול קודם. החול קודם בזמן לרוח. דיברנו על זה שיעור שלם בקודש וחול. היית בשיעור הזה? אז דיברנו על זה.
זה כן. אבל זה גם שהתשובה
טבועה. נכון.
בעולם, באדם.
מה למדנו בפסקה א'? התשובה היא הרגשה יותר גדולה של הנפש. מה למדנו בפרק ד' פסקה א'? שוטפים במזרמי התשובה. כבר למדנו את זה.
שהיה צריך להגיע.
אילו
לא היה
ברירה,
אולי
היה
חייב להגיע למצב כזה?
של מה?
איפה שהוא היום,
נקרא לזה ככה. אבל זה שייך למה שלמדנו בחול וקודש.
כן, אבל זה גם טוב, זה משהו.
יש תקופה ראשונית שבה החול קודם לקודש, בממד של הזמן וההופעה. איך הרב כותב שם בקודש וחול? כך הוא גורל ההוויה. זוכר את הביטוי הזה? נכון? אבל ההבנה והחיים ילמדונו אחרת, אומר שם הרב, אחרת לגמרי. שזה זה, זה, זה הסדר. זה הסדר. עכשיו, יכול להיות משהו אחר. שיות והחול צריך להיות קודם לקודש, זה לא חייב לבוא על ידי שני מסלולים של אנשי חול ואנשי קודש. אלא יכול להיות שאנשי הקודש יחילו בתוכם את החול, ואז יבנו קודם כל את החול. בסדר גמור. לצערנו הרב, זה חול וקודש בשני מסלולים כאילו שונים. זה לא קשור. אנחנו מתפזרים עכשיו. בואו נחזור אליהם. בבקשה, כן.
זאת אומרת שאם אנחנו מקדמים את הרוח ואת הקודש, אנחנו יכולים להתפתח יותר מבחינת חול.
ודאי, מה השאלה? הייתי רוצה להרחיב מאוד את הדברים על מה שאתה אומר, אבל כבר זמננו עבר. אבל זה אומר גם הפוך, שגם אם אנחנו רואים התפתחות חומרית, שנדע שמה שמניע אותה זאת ההתפתחות הרוחנית. עוד משפט אחד אני חייב להגיד בהקשר הזה. למה הרב מזכיר כאן את הבושם? הוא בריח בסמיו. מה זה הבוס? למה בוסם? למה הרב כל הזמן בהרבה מקומות מדבר העולם מתבשם, העולם מתבשם, העולם מתבשם? אז אמרנו פעם, אומרת הגמרא, אדם נכנס לחנות, רוצה לקנות משהו. יצא עם שקית, קנה. שונה ממה שנכנס. יצא שונה ממה שנכנס. לא קנה, יצא כמי שנכנס. נכון? אני נכנס לחנות בגדים. רצה לקנות מכנסיים. לא מצאת מה שנראה לך, יצאת ריק. אם כן, נכנסת ויצאת אותו דבר. חוץ מחנות אחת, אומרת הגמרא, שגם אם אדם לא קנה, הוא יצא שונה. חנות פסמים. אדם נכנס לחנות פסמים, הבושם נדבק בו. ירצה, לא ירצה. מה רומז כאן הרב? שתהליך הופעת הגאולה, תהליך הופעת התשובה, תהליך ההופעה של סדר התשובה דרך הסדר החומרי, הוא בין אם אנחנו קונים, בין אם אנחנו לא קונים, במחאות. בין אם נראה לנו כלפי חוץ, בין אם לא, אנחנו מתבשמים. העולם מתבשם. תהליך ההתבשמות קורה מאליו, זה לא תלוי רק בבחירה שלי, קניתי לא קניתי, קידמתי לא קידמתי, מה כתוב בעיתון היום בבוקר? אלא זה תהליך של ריח בסמיו. הוא בריח בסמיו, הוא מעדן אותו. תהליך התשובה הוא תהליך פנימי, הוא תהליך סמוי. אז גם אם נראה לך שלא קורה כלום, זה מה שדוחף את הכל, זה מה שמקדם את הכל.
מה זאת אומרת,
הבוסם
נדבק
נהדר? היית בחנות פסמים פעם?
כן.
יצאת מבוסם?
אה, זה...
טכנית, פיזית, חומרית. אתה הולך ברחוב, אלא את אדם שמבוסם בבוסם, אתה מתבשם בעצמך.
אז איך זה... אה, אוקיי, אוקיי.
רמי, כן.
כדי שבן אדם יהיה בעולם הזה, הוא צריך קודם גוף. הוא לא יכול לראות בו בוא נשאר. אתה רואה שההתקדמות של החול היא מאוד משמעותית.
נכון, אבל מה שמניע את הכל זה הרוח. כשהעובר נמצא ברחם אמו, בא מלאך מלמדו כל התורה כולה, לפני שיוצא מרחם אמו, משכיח את הכל, ועכשיו, כשהוא נולד, יצא בחדר לידה, מתחילים לטפל בגוף שלו. ומה עם התורה שהוא למד שם אצל המלאך? נגיע אליה, אל תדאג, נגיע אליה. בגיל 3 הוא התחיל ללמוד א' ב', יתחיל להגיד תורה ציווה לנו משה, אולי קצת לפני כן. נגיע לשם אחר כך, אבל לא חבל, הוא עכשיו הוא זוכר את כל מה שהוא למד. לא, הוא לא זוכר, השכיח לו. כלומר, מה שקדם זה התורה, בעולם הפנימי, בעולם ההופעתי, קודם כל הגוף, כמו שאמרת בצדק. לא נעים לי מהשיעור של הרב נישאי. נראה לי נעצור.
רק
רב,
רק
במשפט
האחרון, שאמרת שהתשובה בעצם קיימת בעולם תמיד, במושל של
הקוסט, הוא עושה יום. אבל לא קודם. טוב, רבותיי, ברור מה שלמדנו היום? חשוב מאוד. שוב פה.